ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא פרופסור איתן צלגוב, פרופסור חבר באוניברסיטת מזרח אנגליה, חוקר בתי נבחרים, משטרים פוליטיים ופופוליזם. פרופסור צלגוב עובד עכשיו על ספר הפופוליזם הישראלי החדש. שלום לך פרופסור צלגוב ותודה שאתה איתנו.
שלום שלום, תודה על הזמנה.
משפט אחד לפני שאנחנו עוברים לסדר היום. היום אנחנו מקליטים את הפרק הראשון, זה יותר משנתיים, שאינני עונד את סיכת החטופים, וגם את דיסקית החטופים הסרתי מצברי. אין יותר חטופים שלנו בעזה. בהתלכדות אירועים, היום הוא גם יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. משתי הבחינות ראוי לומר היום, לא עוד. נשום, וברשותך אולי נתחיל בהגדרות. מה זה פופוליזם? איך מזהים אותו?
כמה זמן יש לנו?
לך על זה.
תראה, אני אתחיל מציוץ, כיוון שנעסוק היום הרבה בטוויטר או בשמו הנוכחי אקס. ציוץ של חברת כנסת נוכחית, שרה, אני אתן לך אולי לנחש. הציוץ שלה מדבר על ילדי מהגרים. היא מגיעה מדרום תל אביב, והיא טוענת בציוץ שלה שהפתרונות שמציע השמאל לבעיית המהגרים, או המסתננים כפי שהיא קוראת להם, הוא להציב ילדים של מסתננים מול המצלמה, וזה פתרון פופוליסטי, היא טוענת. והתוכנית האמיתית של השמאל הוא לטשטש את האופי היהודי של מדינת ישראל. אוקיי? אני חושב שאתה יכול לנחש מ...
הגברת מאי גולן.
הגברת מאי גולן, שבאמת בציוץ הזה יש המון דברים. הוא ציוץ נפלא. הוא ציוץ נפלא, כי הוא מגלם בתוכו כל כך הרבה דברים. קודם כל, הוא ציוץ פופוליסטי. מכיוון שהוא מכיל בתוכו את המרכיבים שכחוקרים אנחנו מחפשים כשאנחנו אומרים זהו פופוליזם. בנוסף לזה, היא גם מאשימה את היריבים הפוליטיים שלה בפופוליזם, והטיעון שלה הוא לא לגמרי לא נכון. כלומר, מה שהיא אומרת, ההבנה שלה של פופוליזם, אומרת בעצם, הפופוליסטים מציעים פתרונות שאינם מעשיים על מנת לפנות לבייס. על מנת לגייס קהל, על מנת להישמע סקסים ומעניינים כאנשים שיש להם פתרונות, שלמעשה הם אינם מעשיים. זה לא מוטעה, זה לא מנותק מהמציאות. והדבר הנוסף שהיא חותרת אליו, היא ההבנה שפופוליזם באמת שואב קודם כל את הכוח שלו מקריאה לריבונות העם. ויש פה בציוץ הזה את כל הדברים שאנחנו מחפשים בפופוליזם. עכשיו, מכאן אתה יכול לעבור
ריבונות העם לעומת.
ריבונות העם לעומת משהו. אבל באמת בפופוליזם, בהבנה הבסיסית שלו, הדבר הבסיסי ביותר הוא תפיסה שהעם הוא במרכז והעם הוא הריבון, ומתוך ההבנה שהעם הוא בריבון, הוא הריבון, אנחנו יכולים לתרגם, לזהות באופן מיידי ואמיתי וממשי את רצון העם, ואנחנו צריכים לתרגם אותו למדיניות. מי משתמש ב... ולכן, יש גם מתח מאוד מאוד עמוק בין פופוליזם לדמוקרטיה, כי אין פופוליזם בלי דמוקרטיה. פופוליזם נולד מהדמוקרטיה, הפופוליזם הוא חלק מהדמוקרטיה, ויש סלברטי, הפרופסור, מערוץ 14, שיש לו, אני חושב שיש לו בלוג או משהו ביוטיוב או משהו, והוא באמת מדבר הרבה, אנחנו עוד נחזור עליו, אני חושב, אני מקווה, כי הוא באמת אישיות מעניינת, הוא מדבר על הקשר בין פופוליזם לדמוקרטיה, ובאחד הפוסטים שלו, הסרטונים הקצרים שהוא מקליט למעריציו, הוא אמר, פופוליזם הוא דמוקרטיה. וזו אמירה לא מדויקת, אבל לא לחלוטין לא נכונה. כי שוב, הפופוליזם צומח מהדמוקרטיה, והוא צומח, התפיסה הזאת שהוא מבטא, הוא מתכתב עם התפיסה הכי הכי שמאלנית של הפופוליזם. התפיסה שלפיה אנחנו כעם יכולים להתאחד, ואנחנו יכולים להתגבר על המשבר של הדמוקרטיה הליברלית באמצעות תנועה של מלמעלה למטה, מבוטם אפ. על זה מדבר הפרופסור מערוץ 14.
אבל אנחנו לא צריכים מישהו אויב?
האויב, יש שני דברים מרכזיים. דיברנו על ה-good guys, העם, כן. הקבוצה, ה-in-group שאנחנו מדברים עליה בצורה מוסרית, העם הוא נעלה, הוא אותנטי, הוא חכם, עם ישראל, the common people, the working class, כל הדברים האלה, ולעומתם עומד האויב, היריב, וזהו כמובן האליטות. האליטות, זאת אומרת, יש לנו פה שני תנאים מרכזיים באמת בשביל להבין את המרכיבים הבסיסיים של פופוליזם, האחד הוא העם, והדבר השני הוא האליטה, והם ניצבים אחד מול השני, האחד מבטא את הטוב, והשני מבטא את האויב, שמשתף פעולה עם כל מיני גורמים על מנת לטשטש, לעוות, למחוק ולחסום את ריבונות העם.
ולחסום אותו מלהשיג את מטרותיו האמיתיות.
בהחלט, התפיסה הפופוליסטית אומרת שוב, שניתן לזהות את העם, השחקן הפוליטי יכול להחליט שהעם הוא העם היהודי, מעמד העובדים, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו גם יכולים לזהות באופן מובהק את הרצון שלו. לא ברור איך זה נעשה באמת, כי אנחנו יודעים שזה אתגר בלתי אפשרי בשיטות דמוקרטיות, אבל הפופוליזם מתמקד ביכולת לזהות את הרצון של רוב העם, יש תפיסה מאוד רובנית פה של הדמוקרטיה, ומשם לתרגם אותו למדיניות. וכל ניסיון למנוע את המימוש של רצון העם שהפופוליסט, המנהיג הפופוליסט, או התנועה הפופוליסטית מזהה, היא נחשבת כעיוות הרצון, עיוות הדמוקרטיה, חסימת הדמוקרטיה, ויש לטפל בה.
נעבור לפרקטיקה. תסביר לנו בבקשה את המונח Populist Radical Right Party, מה שנקרא PRRP, מה זה, והאם יש לנו לך דוגמה משלנו בישראל למפלגה כזאת?
כן, המונח PRRP, Populist Radical Right Party, זה מונח שמגיע מהספרות שמדברת על המפלגות באירופה, מפלגות הימין הפופוליסטי הקיצוני באירופה, יש דוגמאות מגרמניה, AFD, יש דוגמאות מספרד, ווקס, וכן הלאה וכן הלאה. המרכיבים הרעיוניים של התנועות האלה הם שלושה מרכיבים מרכזיים. הדבר הראשון הוא פופוליזם שכבר עליו דיברנו, התפיסה שיש את העם ומולו יש את האליטה. הדבר השני הוא תפיסה של אוטוריטריאניזם, שזה בעצם חשיבה...
סמכותניות.
סמכותניות. עכשיו, חלק מכירים את המונח הזה כשמדברים על תכונות אופי סמכותניות. כשמדברים על מפלגות, מדברים בדרך כלל על תפיסה שהחוק והסדר הם במרכז, יש חשיבות גם לקבוצה, יש חשיבות לחוקי מוסר, ופחות חשיבות לאדם ולפרט. הדבר השלישי שמאפיין את התנועות האלה הוא באמת הדבר הלאומני, או מה שקוראים לו נייטיביזם, התמקדות בקבוצות לאומיות, בקבוצות אתניות, ושמים את הקבוצות האלה במרכז, לעומת תחייה של מיעוטים. האם יש מפלגות כאלה בישראל? התשובה היא שחוקרים כבר לפני כ-20 שנה זיהו מפלגות שדומות מאוד למפלגות הימין הקיצוני הפופוליסטי באירופה, והמפלגות האלה רובן מצויות בימין הלאומי דתי הישראלי. הן נוקטות אסטרטגיות דומות, הן מפיצות רעיונות שהן דומים, לא זהים, אבל דומים לרעיונות שמופצים בימין הקיצוני באירופה. ואם יש שינוי, יש הבדל משמעותי, שאני חושב שיש הבדל לדבר עליו גם אחר כך, בישראל הימין הפופוליסטי שם במרכז את הדת. אז יש לנו מרכיב גם של פונדמנטליזם דתי, שלא קיים בתנועות הלאומיות הפופוליסטיות באירופה, זה לא שהם לא ניסו להשתמש בדת, כי הדת היא מרכיב מאוד מאוד חשוב, וכמובן הוא יכול לעזור בגיוס, ויכול לעזור ביצירה של סמלים, אבל באירופה אין תפקיד משמעותי לדת, כמו שבמערב אירופה אין תפקיד משמעותי לדת. פה יש, ואם אנחנו חושבים על סמכותניות, כל מה שנשארנו לעשות זה לחשוב על הקמפיין של בן גביר, שדיבר על מי הם בעלי הבית פה. אז שוב, יש לנו דגש על חוק וסדר, משילות, ושם המפלגה עוצמה יהודית, אומר לך כל מה שאתה צריך לדעת על נייטיביזם, על סימה של הקבוצה האתנית במרכז. אז עוצמה יהודית היא דוגמה אחת, דוגמה אחרת היא מפלגת הציונית היהודית,
הציונית
הדתית כמובן, שהיא מפלגה ששמה במרכז את רעיון עריצות המשפט, עריצות בתי המשפט בישראל, וניסיון באמת לקצץ את הכנפיים של מערכת המשפטית, לשם מטרות דתיות, לשם מטרות מוסריות וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו כמה דוגמאות, כן.
אני רוצה לאתגר אותך טיפה. הערבים נוהרים לקלפיות, זה פופוליזם? ההתמסרות הטוטלית של שר המשפטים יריב לוין להרס מערכת המשפט, זה לא חלק מפופוליזם?
יפה. הערבים נוהרים לקלפיות, בפני עצמו זה לא פופוליזם.
סתם גזענות?
סתם גזענות. למה קרתה הגזענות הזאת בדיוק ב-2015 לקראת פרסום תוצאות הבחירות? זו כבר שאלה אחרת. יש ספרות שמדברת על ניסיונות של מפלגות מרכז, כאשר הן רואות איום מהימין, יש ניסיון to steal the thunder, לגנוב את הנושא של מפלגות הימין הקיצוניות, על מנת למנוע מעבר שבוחרים לכיוון הימין. ברור שהליכוד עבר תקופה שבה היה לו משבר זהות, משבר גיל המעבר, והוא באמת נקרא בין ממלכתיות לבין גזענות. יכול להיות שהמשבר עבר, אבל דיבור על קבוצה אתנית כאויב העם, או סימול שלה כאיום על הדמוקרטיה, הוא חלק מהפופוליזם שמוביל אותנו לשיחה או לחשיבה על פופוליזם כזן של פופוליזם מדיר. כלומר, יש פופוליזם ש...
אני תכף ארצה לשאול על מדיר לעומת מכיל, אבל כשראש הממשלה אומר, פונה לצעירים בישראל, ואומר, הדיפ סטייט פועלים נגדכם, זה פופוליזם?
זה פופוליזם. הדיפ סטייט הוא מונח מעניין. הוא מונח שמרכז בתוכו, קודם כל זה מונח טורקי.
אוקיי.
זה מונח טורקי. הטורקים המציאו את המונח הזה כדי לתאר את החונטה הצבאית, את השלטון, את הפיקוח הצבאי על הממשלה. את הממשלה שמאחורי הממשלה, ממשלת הצללים. עד כמה שאני יודע, יכול שאתה יודע יותר טוב, אבל המונח הזה לא היה קיים כחלק מהתרבות הפוליטית המערבית, עד שהגיע אדון טראמפ והחזיר אותו לחיינו. והמונח הזה הוא קיים במדינות רבות שעוברות תהליכים דומים לישראל. בפולין קיים מונח האוקלד, הרשתות שעובדות מאחורי הממשלה, ומנעו ממנה לממש את החזון שלה. אוקיי? גם הונגריה וגם פולין, מקרים שאנחנו זיהינו כבר, אנחנו בצורה, כולנו יודעים שיש פה קווים מקבילים, לא מעטים. שני המשטרים האלה דיברו על דיפ סטייט שמונע, שהתחיל לפעול אחרי נפילת הקומוניזם, ובעצם מנע את המעבר של הכוח לעם. זאת אומרת, היו שירים אפלים מהמשטר הקומוניסטי שנשארו והשתלטו על המדינה, ולכן צריך לטהר את המדינה. זה הדיפ סטייט במזרח אירופה. אבל העובדה שיש אנשים בישראל, מנהיגים פוליטיים שמדברים על דיפ סטייט, בעיניי מתארת מתארת התמסדות של רעיון הפופוליזם הישראלי החדש. זאת אומרת, הגענו למצב שאנחנו לא צריכים כבר לנקוב בשמות, אנחנו לא צריכים כבר לסמן אויבים. אנחנו הגענו לעולם שבו אתה אומר דיפ סטייט, וזה מספיק בשביל לסמן לתומכיך מה קורה. וזהו מצב מעניין, כי אנחנו הגענו למצב שיש פה איזשהו, לדעתי, יקום חלופי, שאנחנו צריכים להתמודד אותו. ועוד מילה אחת לגבי הדיפ סטייט. בערוצי התבלה, ערוץ 12 ו-13, לעתים אתה רואה אנשים קפלניסטים, שזה גם מונח שהוא מאוד מעניין, והקפלניסטים האלה נאלצים להגיע לאולפן, ומתמודדים עם אנשים ממחנה הקואליציה, והם אומרים להם, לא, לא, אתם הדיפ סטייט. כלומר, כולנו באיזשהו מקום כבר מצויים, כולנו
בשיח הזה.
כולנו נכנסנו לשיח הזה, שמקיף אותנו, והחליף במובנים רבים, שיח שאנשים יותר מבוגרים זוכרים על ימין ושמאל, על יונים וניצים, על ביטחוניסטים ושמאלנים, והיום אנחנו מצויים במין עולם של קונספירציות. אז כן, יש פה, עברנו
לעולם. קונספירציות זה המחלקה של דוקטור עומר יאיר.
כן, כן, בהחלט, והמאמר שלו בהחלט מתאר בדיוק את הדינמיקה הזאת.
פופוליזם מדיר לעומת פופוליזם מכיל.
פופוליזם מכיל מדבר, דוגמה, בגין. בגין היה פופוליסט. הוא היה איש שהשתמש בנאום הצ'חצ'חים, בסדר? נאום הצ'חצ'חים הוא דוגמה מופלאה לפופוליזם מכיל. במנהיג מסמל את העם, מסמל את הקבוצה שאנחנו רוצים להכניס אל תוך הדמוס מחדש, או לקרוא תיגר על ההגמוניה האשכנזית, השמאלנית, הסוציאליסטית, והוא אומר, הם צוחקים עליכם, אתם שינגימלים, אתם הצ'חצ'חים. זה נאום נפלא. והוא קורא באמת להכניס קבוצה שמודרת באופן שיטתי, הוא מדבר מדם ליבו, הוא מדבר אמת. והוא קורא להכניס את הקבוצה ההיא אל תוך הדמוס. מה זה פופוליזם מדיר? דיברנו עליו קצת, אבל שוב דוגמה. בוא נשווה את הנאום של, התגובה של בגין לממשלת המיעוט שהייתה פה בשנות ה-70, שנתמכה על ידי חברי כנסת ערבים. הצורה שבה הוא הגיב, כאשר התחילו כל מיני קולות במחנה הימין שאמרו, זה לא משלה לגיטימית. הוא בא ואמר, בהדר ביתרי ראוי, אלה 61 אצבעות. ברור שהם לגיטימיים. המשקל של חבר כנסת ערבי הוא שווה לחלוטין למשקל של חבר כנסת ערבי ויהודי, זה אותו דבר. 20 שנה אחרי זה, זה ניסוי היסטורי מופלא. 20 שנה אחרי זה, עומד נתניהו ומתחיל לשאול שאלות על האצבעות של חבר כנסת ערבי. וזוהי ההדרה. ברגע שאנחנו לוקחים קבוצה מסוימת ואומרים, אתם לא שייכים, אתם מחוץ לקהילה הפוליטית הלגיטימית. אתם יכולים אולי לחיות פה, אבל לא כיצור פוליטי. במקרה הטוב, במקרה הרע, אתם לא יכולים לחיות פה. זוהי ההדרה. יש לנו פופוליזם מכיל שמנסה להכניס קבוצות לתוך העם. יש לנו פופוליזם שמנסה להוציא.
ניתן למדוד פופוליזם?
בוודאי. פופוליזם הוא, שוב, הוא מונח, איך לומר, הוא קצת, כמו הרבה מונחים במדע המדינה ובמדעי החברה, הוא מונח בעייתי למדידה. אנחנו לא רואים פופוליזם. לא רק שאנחנו לא רואים פופוליזם, אנשים לעתים משתמשים בפופוליזם כמילות גנאי, וקוראים לצד השני פופוליזם, וזה מבלבל אותנו. אבל ברגע שאנחנו מצליחים להבין מה המרכיבים הבסיסיים שמכילים, או התנאים ההכרחיים למדידת פופוליזם, אנחנו עברנו שלב לנסות באמת להתחיל לזהות את זה. הדרך שבה ניתן לעשות את זה, למשל, היא באמצעות הסתכלות בנתונים של טקסט. כשאתה מסתכל למשל דברים כמו מצעים של מפלגות, אתה יכול להגיד, וזה דבר שנעשה הרבה במדע המדינה, אתה יכול להגיד, המפלגה הזאת יש מספר מסוים או אחוז מסוים של אמירות שהן מתמקדות בעם, נקרא להם המונח המקצועי people centrism, ויש משקל מסוים, נפח מסוים של אמירות שהן מרוכזות באליטה, דוחות את האליטה, יש משקל מסוים של אמירות גזעניות, ולכן אני יכול לקמת את זה, ואני יכול לספור, ואני יכול להגיד, זה האחוז של האמירות הפופוליסטיות במצע של המפלגה הזאת, ולכן המפלגה הזאת יותר פופוליסטית מהמפלגה אחרת. כמובן ש... וככה נעשו הרבה מחקרים במדע המדינה.
אתם הלכתם אבל למקום אחר, אתה וחברך דוקטור סטיבן
ווילסון. הלכנו למקום אחר משתי סיבות. אחת, המפלגות המרכזיות בישראל לא מפרסמות מצע. שזה גם אולי אומר משהו. אין מצע יותר למפלגת הליכוד, למשל, כי היא הפכה למין כלי שרת בידיו של מנהיג חזק. אבל מה שאנחנו רצינו לעשות, וזה באמת המגבלה של המצע, אנחנו רצינו לפתוח את הקופסה השחורה של רעיונות פוליטיים, רעיונות פופוליסטיים, ברזולוציה הרבה יותר גבוהה מאשר נקודת זמן אחת. המצע הוא מעניין. אבל מצע הוא נקודת זמן סטטית אחת, ולעומת זאת, כשאתה מתחיל להסתכל בטוויטר, אקס, אנחנו נקרא לו טוויטר היום, אתה מגלה רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אתה מגלה את זה לאורך זמן, כל יום, לפעמים פוליטיקאים הם מאוד עצבניים, והם שולחים מספר טוויטים, מספר ציוצים ביום, ואתה גם יכול לזהות, לא רק ברמת המפלגה, אלא אתה יכול לזהות שונות מעניינת, בתוך מפלגות, בין מפלגות. בקיצור, זה פותח פתח להבין באמת דינמיקה רעיונית מעניינת.
זה גם עושה את זה יותר אינדיבידואלי ופחות קבוצתי.
בהחלט.
אלא אם כן, אתה לוקח את כולם ואתה מתחיל לבדוק הקבוצה הזאת לעומת הקבוצה הזאת.
בהחלט. אז אתה יכול...
אני רק אספר, כי זה מרשים אותי מאוד, שקודם כל לקחתם 5,000 ציוצים, של חברי כנסת, ואז פיתחתם מודל מתמטי, שבעזרת המודל המתמטי, בחנתם 500,000 ציוצים.
כן.
אני לא אכנס לפרטי המודל, אבל הוא אפשר לכם לבדוק באמת את מה שאמרת עכשיו?
האוטפוט של המודל הזה מאפשר לנו, הרעיון עצמו הוא מאוד פשוט אגב. אני לא אכנס לסטטיסטיקה פה, אבל אני אגיד לך, הוא רעיון מאוד, וכמובן שהיום בעידן המכונות זה יעשה מאוד הרבה יותר בקלות ובמהירות. אנחנו מתחילים מהשיפוט האנושי, אנחנו מאמנים כמה סטודנטים, והם עוברים איזשהו תהליך, קורס על פופוליזם, הם מקודדים את ה-5,000 טוויטים האלה, ואחר מכן אנחנו מכוונים את המכונה, ורוצים לראות האם המכונה יכולה לנבא ולקודד טוויטים בדיוק, או בקרבה, למה שעשו הסטודנטים. יש תהליך מסוים שקוראים לו, שחוזר על עצמו, אנחנו מקבלים איזשהו מדד לאמינות של המדד שלנו, ברגע שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו סומכים על המכונה, אנחנו מפנים את הזרקור של המכונה על המיליוני טוויטים, ואז אנחנו מקבלים את הקידוד המלא. הרעיון שלנו היה באמת למדוד את הנפח של הרעיונות הפופוליסטיים לאורך זמן. ספוילר, יש יותר פרק, רעיונות פופוליסטיים לאורך זמן, הנפח עולה, וגם לבדוק זנים שונים, strands, של פופוליזם ישראלי. כלומר, מאיפה זה מגיע? מה הם סוג הרעיונות? איזה נושאים? מתי זה מגיע? לאיזה אירועים חיצוניים זה מתואם? כלומר, ברגע שיש לך נתונים ברמה הזאת, אתה באמת יכול לחקור את נבחי הנפש הפוליטית הישראלית בזמן אמת.
למה דווקא טוויטר?
טוויטר הוא מעניין. טוויטר הוא מקום שבו פוליטיקאים ישראלים באים להתגושש. ואני רואה בפוליטיקה זירת התגוששות. ולכן...
זאת אומרת, הפופוליסטים הולכים לרשת אליטיסטית.
יפה מאוד, יפה מאוד. הם הולכים לרשת אליטיסטית, טוויטר באמת, עלית פה על נקודה, יש באמת התנגדות, יש התנגדות, הייתה התנגדות לאורך שנים, של חוקרים אמרו שטוויטר לא מתאים, לא מתאים למדוד פופוליזם בטוויטר. אז בא דונלד טראמפ. וסגר את הסיפור, אבל מעבר לזה, ב-2017, ב-2017 טוויטר השתנה. בסוף 2017, האורך התווים משתנה. ומה שיכולת להגיד ב-140 תווים, שבדרך כלל לא באמת יכולת לפתח רעיונות מתוחכמים, ב-280 תווים אתה מספיק בדיוק להעביר את מה שאתה רוצה, וזה מספיק. והדבר השני הוא אנחנו לא באים מגישה שטוויטר משמש כלי להנעת המונים. טוויטר הוא לא mobilization tool. אתה לא קורא להמונים להסתער על הכנסת בטוויטר. כי באמת ההמונים לא מצויים שם. אבל הטוויטר מהווה תשקיף, מהווה פריזמה להסתכל מי אוהב את מי, מי שונא את מי, רעיונות, תוכניות, רגשות של פוליטיקאים, הם מכסחים אחד את השני, הם מכסחים עיתונאים, אתה באמת לומד המון דווקא מהמדיום הזה.
ואוקיי, בכלל הרשתות החברתיות, יש להם חלק בעליית הפופוליזם, כי ככה רמזת קודם שככל שאנחנו מתקדמים עם הזמן, התופעה הולכת ומתרחבת. אז אני שואל אתכם, לרשתות החברתיות יש תפקיד גם בעולם וגם בישראל?
זאת שאלה, שאלה מאוד מאוד כבדה, ואני לא חושב שיש לנו את הכלים לנסח תשובה שיש בה סיבה ותוצאה. כלומר, לבצע איזשהו ניסוי שבו נוכל להגיד, חשיפה כזאת לטוויטר תביא לירידה של 5 נקודות במדד הדמוקרטיה. אבל, אנחנו יודעים שרשתות חברתיות הן, לא רק רשתות חברתיות, בוא נדבר בכלל על האינטרנט, כן? הרבה מדעני חברה ומדעני מדינה עסוקים, כולל אותי, עסוקים בללמוד ולחקור התנהגויות של פוליטיקאים בפרלמנט, הקואליציה, נפלה, מה אמר הוא, למה הוא עשה. מצד שני, יש עולם שלם של טיק טוק ואינסטגרם וסרטונים וקהילות, קהילות האלט-רייט והאינסלים ומשחקי מחשב, שאנחנו חלוטין לא מבינים מה קורה בהם. ודיברנו על זה מקודם. הדור הצעיר, דור העתיד, מחובר לרשתות האלה. שם מתבצע החברות הפוליטי של האנשים הצעירים האלה.
את זה הבין בן גביר.
בוודאי, בוודאי. וכמובן, בחודשים האחרונים באמת מתחילה להעלות השאלה של האם יש משקל נגד למחנה הליברלי בעולם הטיק טוק, בעולם הרשתות, עולם שהוא די מוזנח. אבל אנחנו באמת, מצד אחד, אז יש לנו את העולם הזה שאנחנו לא כל כך מבינים, יש אנשים שמבינים, ואגב, ממצא מאוד מעניין שהוא גם מצוי בעולם וגם אצלנו בישראל, הפופוליסטים משתמשים בטוויטר הרבה הרבה יותר, ביוטיוב, בטוויטר, בשתות חברתיות, הרבה הרבה יותר וביעילות רבה יותר במפלגות המיינסטרים. והעולם הווירטואלי הזה, העולם הרשתות, מייצר קהילות שהן מבודדות, זה לא טוב לדמוקרטיה, מייצר אקו צ'מבר, שהוא לא כל כך טוב לדמוקרטיה, ובעיקר מייצר עולם שבו קשה לנו לבדוק מה אמת ומה שקר.
רק נבהיר, אקו צ'מבר זה תיבת תהודה סגורה כזאת.
תיבת תהודה. אתה הולך לפני שיש בחירות, אתה נכנס לרשת שלך, ואתה בטוח אתה הולך לנצח. כן.
אתם אומרים שמי שהוביל את השיח הפופוליסטי בישראל, אלה חברי הכנסת של הימין הדתי. ועם פתיחת משפט נתניהו, הצטרפו אליהם הח"כים מהליכוד. למה דווקא הם? הרי דיברנו קודם שפופוליזם יש גם מצד שמאל.
בהחלט. במחקר שלנו מזהה מספר זנים של פופוליזם. Okay, אנחנו נדבר על שניים, את השלישי אני אשאיר לפעם אחרת. הזן הראשון הוא, ואני אומר את זה לא כלאג, אני פשוט, יש איזשהו זרם שמתחיל מהימין האידיאולוגי הישראלי, אוקיי? ויש לו שני מרכיבים. המרכיב הראשון הוא דת. יש תהליך היסטורי שנחקר בצורה עמוקה של הקצנה בחברה, בחלקים מהחברה הציונית הדתית. המעבר מהרב קוק לרב טאו, ישיבות מסוימות.
מהרב קוק האב לרב קוק הבן לרב טאו.
קוק אחד, קוק שתיים, הרב טאו באמת, ובגדול אפשר, אם אנחנו נשתמש בשפה אקדמית יותר, נגיד שהיה שינוי בתיאולוגיה, בגישה, ברמה שבה חוגים מרכזיים בציונות הדתית מקבלים את הסמכות החילונית דמוקרטית של המדינה. מגישה שהייתה יותר של שיתוף פעולה, של סטטוס קוו, של הברית ההיסטורית, לגישה שאומרת, הגיע הזמן שלנו להוביל, by hook or by crook, אנחנו נלך על זה. וחלק מרכזי באמת בעניין הזה, זה הדת, זה הזהות היהודית, והתפיסה שביטחון שווה שטחים, ושטחים שווה זהות יהודית, ואנחנו צריכים להתרחב, אנחנו צריכים להתנחלויות, ויש קשר קדוש בין העם לארצו וכן הלאה וכן הלאה. דברים שלא בהכרח מתיישבים לחלוטין עם מנגנון קבלת החלטות דמוקרטי, וכמובן שכפועל יוצא מזה יש דחייה של הרשות המבצעת לקבל החלטות כמו מסירת שטחים. זה דבר אחד. הדבר השני הוא המשפטיזציה, או כמו שקוראים, הפרופסור קורא לזה היוריסטוקרטיה הישראלית. כלומר, יש קריאת תיגר אמיתית וחשובה על מערכות המשפט הישראליות, ומה שחשוב להבין זה שהקריאת התיגר הזאת לא מגיעה משום מקום. כלומר, לא צריך לבטל אותה. יש מחקר חשוב ומעניין על התופעה הזאת בעולם. ויש בהחלט חוקרים מכל גווני הקשת הפוליטית שאומרים שיש פה עניין של מעבר של החלטות פוליטיות לגורמים שאינם פוליטיים. בתי משפט, ארגונים בינלאומיים, ויש מעבר של ריבונות לדפוליטיזציה של הפוליטיקה. אוקיי? לוקחים החלטות חשובות, מעבירים אותם לגופים שאינם נבחרים, ופוגעים באמת בעקרונות חשובים של ריבונותם, וזה בעיקר פוגע בעניינים של זהות מדינית, בעניינים מטאפוליטיים, עניינים גדולים. אוקיי? זה באמת בעייתי.
בפרק הקודם, שוחחנו עם דוקטור רונן מנדלקרן, שמדבר על ההיבט הזה בכלכלה, על דפוליטיזציה של הכלכלה.
בדיוק. אז באמת יש מעבר, והוא מתסכל, וזה אחד ההסברים שמוצאים באמת, הסברים מעניינים לעליית הפופוליזם. יש פה backlash, יש פה תגובת נגד לחקת הריבונות מהעם. עכשיו, בא הזרם הציוני דתי ואומר, חוגים כמו, או ארגונים כמו קהלת, רגבים, התנועה למשילות ודמוקרטיה, ארגונים שבאמת למדו את הספרות הזאת ולקחו אותה למקומות שמתחברת עם הזרם הראשון של הדתיות. כלומר, אנחנו נשתמש בכלים האלה של המשילות, אובדן המשילות, המשפטיזציה, ואנחנו נבנה סיפור על מהפכה משפטית, שאורגנה על ידי גופים שניסו לשמור את ההגמוניה שלהם וכן הלאה וכן הלאה, בלי רבדים, בלי דיון, בלי ניסיון באמת להגיע למצב שבו מדברים על הנושאים האלה, כי הם נושאים שבאמת צריך לדבר עליהם. ושני הזרמים, הדתיות והמשפטיזציה, רוכבים ביחד והופכים באמת, באופן די, יורשה לי, די וולגרי, להתקפה על מוסדות המשפט. עכשיו, הזן השני הוא הזן הליכודי. אז יש לנו פופוליזם קיצוני ויש לנו פופוליזם מקצין. הליכוד הוא מפלגה שהיו בה סממנים פופוליסטיים מאז ומעולם, וזה בסדר. כולנו קצת פופוליסטים. אני בטוח שאתה לפעמים נשמע כפופוליסט, ואני בטוח שאני נשמע כפופוליסט מדי פעם. זה בסדר. אבל התהליך שהליכוד עבר הוא תהליך מעניין שבו, מסיבות שקשה באמת לשים אליהם את האצבע, הוא התחיל להישמע יותר ויותר כמו הימין הקיצוני. יכול להיות, אנחנו יודעים שהייתה חדירה של גורמים דתיים לאומיים אל הליכוד כאידיאולוגיה, כמטרה, כאסטרטגיה להשתלט על חלק מהמצע של הליכוד, מנהיגות יהודית וכן הלאה, פייגלין וכן הלאה. זה בסדר, זה קורה, אבל זה שינה את הליכוד לאט לאט. אנחנו רואים כרגע מעבר גם של חרדים, אותה אסטרטגיה בתוך הליכוד. זה אופציה אחת, זה פתרון אחד למה הליכוד השתנה כל כך. והפתרון השני הוא המשפט. הפתרון השני הוא המשפט. הליכוד הלך ומימש כל מיני מדיניות שנשמעת פופוליסטית פה ושם, והייתה עוינות. נתניהו הוא איש שיש בתוכו עוינות לאליטות מסיבות שלא ניכנס להם, פסיכולוגיות או לא פסיכולוגיות, לא משנה. אבל בעברו הוא ידוע, האיש ידוע ומתפאר בהגנה על בתי המשפט. הוא מתפאר ברעיונות אין ספור, הוא מדבר עם נשיאת בית המשפט העליון, היא מחמיאה לו והוא מחמיא לה, והוא מתגאה בזה, הוא מתגאה בזה בחול, מתגאה בזה בישראל, פעם כשהוא היה נותן עוד רעיונות. והיום, מרגע שהתחיל המשפט, בימינו אנו, נעמדים בחירי הליכוד והבאקבנצ'רים, כולם, כאיש אחד, עם מסכות או בלי מסכות, ואני אומר לך, אם הייתי צריך לאמן מודל AI, כדי שיוציא, יפלוט מתוכו אמירות פופוליסטיות, הייתי מביא אותו לשמוע וללמוד מיום תחילת שלב ההוכחות במשפט נתניהו. כי אז נעמדו אחד-אחד חברי הליכוד ואמרו אמירות שכללו את כל ההיבטים שהיית רוצה בפופוליזם. המנהיג עומד למשפט בשם העם. אל תראה ישראל, גור אריה אתה, אנחנו נעבור את זה כי זה משפט מחור, זה ציד מחשפות. אנחנו לא נסלח לאליטות שעשו את זה למנהיג העם, אלימות לגלית וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, באמת, כשאתה שואל עצמך מה קרה פה, הפתרון חייב להיות קשור באופן מסוים במשפט נתניהו, ואנחנו מתחילים לראות ניסויים לא שמחים במיוחד, אנחנו צריכים לראות ניסויים יותר קרובים בין הימין, הפופוליזם הקיצוני, לפופוליזם המקצין, לאחר המשפט.
איפה עומד נפתלי בנט בעניין הזה של התבטאויות פופוליסטיות?
נפתלי בנט הוא איש מעניין. הוא מצד אחד, אנחנו יודעים איפה הוא עומד. מצד אחד הוא היה שר חינוך, שהתעסק מאוד ב... לא לומר רדיפה, אבל התעסק, היה עסוק מאוד בארגוני זכויות אדם, בארגוני שמאל, הוא היה עסוק מזה מאוד. הוא גם, כמובן, כמנהיג הבית היהודי, היה קשור לאילת שקד, ששמה לה למטרה את מערכת המשפט. אפשר לדון אם היא הייתה יותר מתונה, או פחות מתונה מה שאנחנו רואים היום, אבל שמה לה גם למטרה את מערכת המשפט, ו... הייתה בהחלט, השמיע קולות שנשמעו מאוד מאוד קיצוניים לאותה תקופה, כנגד מערכת המשפט. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים ומחפשים באמת מורכבות במחנה הציוני דתי, נפתלי בנט הוא אחד הקולות היותר מתונים, כיוון שהוא קורא לאינטגרציה של הציונות הדתית עם המיינסטרים. כלומר, הציונות הדתית, הבית היהודי ב-2013 באמת ניסתה להחליף את הליכוד. הם ניסו לעבור למרכז ימין ולקרוא למצביע המרכז ימין לחבור אליהם על מנת להחליף את הליכוד. ונפתלי בנט הוא האיש שבאמת רואה את עצמו כמנהיג העתיד, שיש לו אג'נדה פופוליסטית מסוימת, אבל הוא יכול לחבור למרכז הפוליטי, להבדיל מקולות אחרים במחנה הזה. רק עוד משפט אחד, ממשלת הקואליציית השינוי הייתה קואליציה מעניינת, כמובן, והסיבה שהיא הצליחה לשרוד את התקופה הקצרה, בכלל שהיא הצליחו להקים אותה, היא העובדה שהממשלה הזאת עשתה משהו דומה למה שדיברנו עליו, היא עשתה דה-פוליטיזציה של הפוליטיקה, היא הפכה להיות ממשלה שמתעסקת בבעיות, ממשלת ויילנס.
בניהול.
בניהול. אנחנו ננהל, אנחנו ממשלת טכנוקרטים. שים את הבעיות בצד, אנחנו נטפל במה שאנחנו צריכים לטפל. ואת מי נביא לנו לשותף? נביא את מפלגת הפלקט, נביא את יש עתיד. כי גם ככה הם באו לנהל, הם לא באמת באו להציג חזון. ולכן הממשלה הזאת הצליחה לשרוד, ואולי אולי זה איזשהו שביב של גרנד קואליציה, קואליציה גדולה כזאת, היא אולי דרך אחת, בשילוב קצת גורמים פופוליסטיים, היא אולי דרך אחת באמת לצאת מהפלונטר הזה.
ב-2021, עם כינון ממשלת השינוי, השיח הפופוליסטי הימני הופך לשיח של בגידה ודלגיטימציה לממשלה המכהנת, כמובן. זה לא שלב נוסף, זה מדרגה נוספת.
תשמע, כשאורבן הפסיד את השלטון לפני 20 ומשהו שנה, גם מפלגה, מפלגת...
פידס.
פידס, יפה. המפלגה שהתחילה כתנועת סטודנטים ליברלית, ועברה תהליך מאוד מאוד דומה לליכוד, מאוד מאוד דומה, כשהוא הפסיד את השלטון, הוא אמר את האמירה שלדעתי תופסת, מסבירה לנו חלק מההתנהגות של ליכוד לאחר הפסד השלטון, ואולי תסביר לנו גם מה הולך לקרות בעתיד. הוא אמר, המולדת לא יכולה להיות באופוזיציה. מבחינה הגיונית לא הפסדנו. זה לא הגיוני. וזה היה חלק מקמפיין מתוזמר, כמו שאומרים בארץ, מקמפיין הסתה כנגד הממשלה באותה תקופה, בהונגריה. המציאות הישראלית היא דומה. כלומר, נשווה את זה למה שהיה באנגליה כשהתחלף השלטון. הייתה מפלגה ששלטה שם במשך 15 שנים, מפלגת השמרנים, הפסידת השלטון. באמת, היה תהליך שבו באמת הם התפרקו מנכסיהם, והיה ברור שהם הולכים להפסיד. הם יצאו מהמעון, מ-number 10, בתוך 24 שעות. יש מצב של פילוג באנגליה, יש כיתוב, באמת, אנשים, המציאות לא מזהירה שם, אבל רמת הממלכתיות שהופגנה הייתה באמת מרנינה. תשווה למה מה שראינו פה, כאשר כשממשלת קואליציית השינוי עלתה לשלטון, נפתלי בנט עשה דבר לא יפה. הוא הבטיח משהו אחד לבוחריו, ועשה דבר אחר. וזה מאוד מכעיס, וזה לא בסדר.
זה תלוי מי. כי בגין הבטיח שהוא יפרוש לאלי סיני, ואריק שרון היה אבי ההתנחלויות, אבל כשיש לך מכונה משומנת ממול, אז זה הופך להיות בגידה.
אני חושב שאם הייתי מצביע ימין, והיה מגיע איש שהבטיח לא לשבת מפלגות מסוימות, ואז הוא מקבל 6 מנדטים, ועושה את עצמו ראש ממשלה, ויושב עם מפלגות שהוא הבטיח לא לשבת איתם, הייתי מאוד כועס. יחד עם זאת, הקמפיין שראינו פה, ההשתוללות בבית הנבחרים, הזמן שלקח לנתניהו לעזוב את המעון, הקמפיין של מחר את המדינה למועצת השורה, הממשלה הפלסטינית הראשונה, כלומר דה-לגיטימציה מוחלטת של המשטר, ויש פה שלב, בהחלט יש פה שלב חדש, שבו הליכוד בעצם עובר מפופוליזם אנטי, נגד מוסדות מסוימים, לפופוליזם אנטי-מערכתי. כלומר, אנחנו דוחים את המערכת אם אנחנו לא נמצאים בה. ובמשפט אחד נוסף, המחקר שלנו גם ניסה לראות האם יש התלכדות רעיונית אמיתית בין הימין הפופוליסטי הדתי, שדיברתי עליו קודם, לימין הליכודי. והשתמשנו בשיטה למדוד התלכדות של דמיון של לשוני. האם הלקסיקון הפוליטי של ליכוד מתחיל להתקרב או למי הוא דומה? ובאמת לאחר נפילת המשטר, אנחנו מגלים שליכוד והציונות הדתית הפופוליסטית נשמעים מאוד 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 דומה.
דיברנו על איך אנחנו מול העולם, אז אולי נדלג על השאלה הזאת, אבל עד עכשיו דיברנו על נבחרי ציבור, על חברי כנסת. מה לגבי הציבור הרחב? כיצד משפיע עליו השיח הפופוליסטי של הח"כים?
האם ראית את הסרט, ראית את המטריקס?
כן.
יפה. ניאו קוראים לגיבור, הוא בא ומציעים לו שתי גלולות. את הגלולה האדומה ואת הגלולה הכחולה. ומבטיחים לו שיש נתיב לכל גלולה. הגלולה הכחולה נראה לי, תשאיר אותך במציאות המדומה, שאתה חי בה כרגע. ואם תיקח את הגלולה האדומה, אתה יתגלה לך העולם האמיתי. גם אני וגם אתה נטלנו את הגלולה האדומה. הגלולה האדומה הוא מה שמציע לנו הפופוליזם הישראלי החדש. למה אני מתכוון? אנחנו נחשפנו באמת, במהלך השנים האחרונות, נחשפנו לעולם דימויים חזק מאוד, משמעותי מאוד, שהתחיל בבית המשפט העליון, והערבים והמיעוטים והשמאל, וארגוני השמאל וזכויות האדם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וברשתות ומעבר לכך. וכמו שדיברנו מקודם, התחלנו באמת להשתמש ביקום החלופי הזה כמערכת להבין את הפוליטיקה הישראלית. וההשפעה של הרשתות והאליטות, על האליטות במובן הזה של הפוליטיקאים, על הלך הרוח הישראלי העמוקה, אנחנו יודעים שיש למשל אמון גדול מאוד, אמונה, בתיאוריית הדיפ סטייט, בקרב מצביעי הקואליציה. אני חושב שהיה סקר שאתם עשיתם, מעבר ל-50%. הדיפ סטייט. שוב, תיאוריה מיובט, cut and paste מארצות הברית ומטורקיה. תיאוריית הבגידה מבפנים מתאימה לזה יפה מאוד. האמון בבית המשפט העליון ירד, והוא מקוטב, זאת אומרת, אנחנו יכולים לנבא את זה באמצעות... תאמר לי מי אתה מצביע, ואני יודע בדיוק מה אתה חושב על בית המשפט. ומעבר לכך, אתה יכול לנבא תמיכה במוסדות, מוסדות ונורמות דמוקרטיות, דמוקרטיים, באמצעות תמיכה בנתניהו. כלומר, נתניהו הפך להיות דמות שמנבט תמיכה בערכים דמוקרטיים. וזה שלב משמעותי בנסיגה דמוקרטית, בהבנה שאנחנו נמצאים באיזשהו מעבר, באיזשהו שלב מעבר או שלב ביניים, כי אנשים מוכנים לוותר על הדמוקרטיה למען ערך אחר. ובנוסף לכך, כולנו מושפעים מהרעיונות האלה, כי לרעיונות האלה יש תפקיד מרכזי, והתפקיד שלהם הוא להכין את הקרקע, כמו כל שינוי מדיניות. כשאנחנו הולכים לבצע שינוי מדיניות, זה לוקח זמן. זה לוקח זמן לשכנע את השחקנים, את אלה שמחזיקים בווטו, אלה ששחקני הכוח. ואתה לא יכול לבוא סתם ולהגיד, אני רוצה לשנות את המדיניות. אתה צריך לפתח מסגרת רעיונית שתסביר למה אתה צריך לעשות את זה. והרעיונות האלה השפיעו והם משמשים את הלגיטימציה הרעיונית למהפכה המשפטית, המהפכה החוקתית, המהפכה המשטרית שאנחנו רואים כרגע. כלומר, גם במובן הגלולתי, שנתנו את הגלולה, וגם במובן של לתת לגיטימציה למדיניות, יש השפעה עמוקה על הנבחרים ועל כולנו.
ההנחה מאוד מקובלת הייתה שכאשר פוליטיקאי מקבל תפקיד, מתמנה לתפקיד, עצם הנסיעה בתפקיד ממתנת אותו. ואתה במחקר חדש מאוד שלך בוחן את ההנחה הזאת. זה מה שמצאת?
זו תשובה מורכבת. באופן כללי, זה דבר טוב. פוליטיקאים מגיעים, כשאתה באופוזיציה, תפקידך הוא לצרוח, לילל, להאשים את האליטות ולהיות קצת פופוליסט. וזה בסדר. כשאתה עובר לשורות הקואליציה, ובעיקר כשאתה עובר לשורות הממשלה, יש לך עבודה לעשות. יאללה, תפסיק להיות בטיקטוק ותתחיל לעבוד. בדרך כלל זה עובד. בדרך כלל זה עובד. המחקר שלנו על הדינמיקה בישראל מגלה שמפלגות, גם מפלגות, פוליטיקאים ששייכים למפלגות שיש להם ליבה פופוליסטית, נוטים להתמתן, רובם, באופן סטטיסטי, לא כולם, כאשר הם מקבלים תפקיד בממשלה. מה שקורה זה שחברי המפלגות שלהם שאינם בקואליציה, אינם בממשלה, ממשיכים להתנהג כאילו הם באופוזיציה וממשיכים להתנהג באותה צורה פופוליסטית.
שזה מתכתב עם ממצא אחר שלכם, שבעצם ה-backbenchers של הקואליציה מתבטאים כמו אופוזיציה.
הם מתבטאים לחלוטין, וזה גם ממצא שמצאנו גם במדינות, ביוון למשל. יש לך חברי קואליציה שמרשים לעצמם להתנהג כאילו הם באופוזיציה. וזה אומר לנו שהמפלגות האלה אולי הן לא לחלוטין ממוסדות. כלומר, אין בהן משמעת, ויש לנו כל מיני חברים שמנסים לקושש קולות, וגם לחפש מקומות אולי במפלגות אחרות.
תראה, אנחנו עברנו את הזמן שלנו, אני בכל זאת רוצה אני קופץ על המון שאלות שיש לי ועוד. אבל הדמוקרטיה הליברלית מסוגלת להתמודד עם עליית הפופוליזם?
שאלה מצוינת. זה לא בטוח. התשובה היא לא, אנחנו לא יכולים לדעת. יש דברים שצריכים להתקיים על מנת שהדמוקרטיה הליברלית תוכל להתמודד עם הדברים האלה. קודם כל אנחנו צריכים לשים לב למה שקורה במדינות אחרות. פולין למשל. בפולין הקואליציה הפופוליסטית הפסידה. ויש קואליציית שינוי בפולין שמתמודדת עם הרבה מהאתגרים שאים.
לא פשוטים.
לא פשוטים בכלל. מוסריים, חוקיים. הרבה בעיות שאם תהיה אי פעם פה קואליציית, אם יהיו בחירות ויהיו בחירות, יצטרכו להתמודד איתם גם. אחד הדברים שיצטרכו להתמודד איתם זה למשל הפצה של פייק ניוז שמגיעים משופרות ומערוצים מסוימים. האם הדמוקרטיה, ואני שונא את הביטוי הזה, אבל האם הדמוקרטיה יכולה באמת להתגונן? האם אנחנו מפתחים מודל שדמוקרטיה מתגוננת, והאם קיים מודל כזה? צריך לדון בנושא הזה, אני חושב. זירה שאנחנו צריכים כמובן לשים לב אליה, והיא משמעותית ביותר עם מה שקורה בארצות הברית. שם מתנהל באמת קרב שיכריע לכאן ולכאן. אבל פולין היא בהחלט דוגמה חיובית למי שחושב שדמוקרטיה ליברלית היא דבר חיובי, ואני חושב שדמוקרטיה היא דבר חיובי. בהונגריה, הסקרים מראים שיש סיכוי משמעותי שאורבן הולך להפסיד את השלטון, שזה דבר מטורף. ובארצות הברית יש פתאום אופוזיציה למשטר המוזר והטוטליטרי שמתחיל להסתמן שם. אבל בהחלט ייתכן שאנחנו, מצד אחד, ייתכן שאנחנו נמצאים באיזשהו גל שהדמוקרטיה ליברלית תאלץ להשתנות. מצד שני, כבר ראינו גלים כאלה בעבר. גלים של מעבר למשטרים יותר סמכותניים, וחזרה למעבר של משטרים יותר דמוקרטיים. אז נראה.
השופט, נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, אמר לפני שבועיים, שלושה, כן. שישראל כבר איננה דמוקרטיה ליברלית. לאן אנחנו הולכים? לאן הולכת הדמוקרטיה הישראלית?
אנחנו הולכים לאן שהלכנו כנראה. זאת אומרת, יש לנו... איך הגענו לכאן? פעם היה פה שמאל. פעם הייתה מפלגת העבודה, שבאמת היה לה איזה קשר מסוים עם כל הבעיות שהיו בה כמובן. היה לה קשר למעמד העובדים, והיה קשר להסתדרות, והיה איזשהו שמאל. והיה גם מחנה השלום. שני הדברים האלה התפרקו. כלומר, העבודה, מפלגת העבודה ויתרה מרצונה על הקשר שלה עם ההסתדרות, ומחנה השלום נרצח. וויתר על הרעיון, ובאמת נכנסנו לעולם הזה שבו אנחנו מקבלים כהנחת יסוד את העובדה שאין פרטנר. וברגע שאין חזון למחנה מסוים, ברגע שאנחנו רק מנסים לנהל את הסכסוך, אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו צועדים בכיוון מסוים. על מנת שתהיה איזושהי תקווה, כנראה שצריך באמת למצוא חזון במחנה שאינו המחנה הפופוליסטי, ואני חושב שאנחנו רואים ניצנים של הדברים האלה.
אז יש איזושהי תקווה. לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אני חושב שדיברנו הרבה על רעיונות. דיברנו הרבה על רעיונות פוליטיים כדבר שאסור לזלזל בו. כאשר אליטות, פוליטיקאים, אומרים לך שיש להם תוכנית לרסק את בתי המשפט, כאשר פוליטיקאים אומרים שצריך להלום במפגינים, או לשלוח דיניין, דברים מהסגנון הזה, צריך להבין שיש פה משהו. והרעיונות האלה בסופו של דבר, כאשר הם מתגבשים וכאשר הם הופכים לתוכנית סדורה, או כמו שאמרנו, יקום פופוליסטי, הם בסופו של דבר יהפכו לניסיון לשנות מדיניות. ולכן, אל לנו להיות מופתעים כל הזמן. אנחנו לפעמים מופתעים. אנחנו אומרים, איך זה יכול להיות שיריב לוין לא אמר כלום לפני שהיו בחירות, ופתאום הוא התחיל את המהפכה המשפטית? הם דיברו על זה, הם מדברים על זה כבר שנים. אז לכן צריך לשים לב, וצריך להיות ערניים. ובהחלט אנחנו רואים ניצנים של הבנה כזאת, ופיתוח של אסטרטגיה שיכולה באמת להוות משקל נגד לניסיון להשתלט על מוקדי הכוח, ובאמת לשנות את ה-DNA של הפוליטיקה הישראלית. ויש משקל חשוב באמת בלהבין, פשוט להבין את הרעיונות שאנחנו מתמודדים איתם.
תודה רבה לך, פרופסור איתן צלקופ, שהתארחת בעסקי דמוקרטים של המכון לחירות והחיות, וחלקת איתנו את הידע באמת רחב שלך ואת התובנות שלך. כמו תמיד, תענוג לשוחח איתך.
תודה רבה.
תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.